אנחנו בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 440, בטור א', פסקה מתחילה בדבר, ידוע הכלל. את השאלות אתם יכולים לשאול באתר קבלה לעם, קבס.יו.איי.ל, שאלות נבחרות, אנחנו נשאל במהלך השיעור. ידוע הכלל, בכל מה שאנו מדברים מהבורא, הוא רק מבחינת ממעשיך הכרנוך. אבל בו יתברך עצמו, אין שום השגה. אלא כל מה שמדברים הוא רק בערך השגת התחתונים. ומשום זה צריכים שהאדם ייתן שבח והודאה להשם. כי בזה האדם יכול למדוד ולשער את גודל וחשיבות הנתינה, מה שהבורא נתן לו. שבערך זה האדם יכול לבחון עצמו, כמה הוא מרגיש את חשיבותו וגדלותו של המלך.
לפי כמה שהבורא נתן לו כוח הנתינה.
כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יענו ממנו. ולפי גדלותו של הנותן, כך בשיעור הזה מרגישים טעם והנאה בהנתינה. שנתנו לו בכדי לענות. וכשהוא משתדל לתת תודה, אז יש לו מקום וסיבה לעיין ולהסתכל בהנתינה, מה שקיבל וממי קיבל. היינו גודל הנתינה וגודל הנותן. נמצא שהתודה, מה שהתחתון צריך לתת, הוא לא משום שהעליון יענה. אלא שעל ידי זה התחתון יענה. אחרת זה דומה למשל שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב אשר לא נשא לשווא נפשי. ושאל מהו הפירוש שהאדם נושא לשווא, היינו בחינם את הנפש שלו שנתנו לו משמיים, ואמר שזהו דומה שנותנו סק דינרי זהב לילד, והוא סס ושמח בהדינרים, משום שיש להם מראה יפה שמושך את העיניים לראות. אבל מהו הערך של דינרי זהב? אין הילד מוכשר להעריך. ומזה יכולים להבין שעניין התודה והשבח שנותנים להבורא הוא רק לטובת הנבראים. היינו, שיש לו מה לשבח להמלך. הכוונה שבעת שהוא משתדל לתת השבחים להבורא, אז הוא הזמן שמוכשר להרגיש את חשיבות המתנה. והחשיבות של נותן המתנה. ומשום זה, יש בעיקר לתת תשומת לב על השבח שנותנים להמלך. וזה גורם שתהיה אפשרות לתת לו כל פעם נתינה חדשה. אחרת, אם האדם לא יכול להעריך את מתנת המלך, אי אפשר לתת לו משהו, כי זה נכנס בגדר, איזה הוא שותה, המאבד מה שנותנים לו. ומהו הטעם ששותה מאבד מה שנותנים לו? וזה פשוט, היות שהוא שותה, שאינו יודע להעריך את החשיבות שבדבר. לכן, אין הוא שם לב לשמור את המתנה שנתנו לו, ומשום זה, כפי חשיבות המתנה, כך הוא שומר אותה. וממילא, הוא יכול להיות תמיד במצב של התעלות לעולם.
זאת אומרת, חשיבות המתנה זה הכלי, חשיבות המתנה זה הכלי, שבמידה שאדם מכין את החשיבות, מה שיקבל מהבורא, במידה הזאת הוא מקבל. אין הגבלה מלמעלה, יש הגבלה מלמטה בלבד. שעד כמה שאנחנו נעריך את תכונת ההשפעה, נקבל כוח השפעה מלמעלה.
וממילא, הוא יכול להיות תמיד במצב של התעלות לעולם. כי רואים שהוא לא מאבד מה שנותנים לו, כי הוא יודע להעריך אותה. ומזה יוצא שיש לאדם הרבה ירידות, שזהו מטעם שהוא לא מעריך את מתנת המלך. זאת אומרת, שאינו יודע להעריך את שיעור חשיבות של ההתקרבות, שנתנו לו מלמעלה מחשבה ורצון, שכדאי להיות עובד השם. והיות שלא יודע להעריך את חשיבות שבהדבר, היינו הכרוז, שקוראים לו שיכנס לשרת את המלך. והאדם יכול עוד לקלקל אם הוא יהיה נמצא בשירות המלך ולא ידע איך לשמור עצמו, שלא יפגום במשהו. אז מלמעלה זורקים את האדם חזרה למקום אשפה וזבל. ואוכל במצב הזה, היינו שהוא מפרנס את עצמו מאותה פסולת שחתולים וכלבים מחפשים להמציא להם מזונות. גם הוא מחפש שם פרנסה לפרנס את גופו, היות שלא רואה שתהיה לו פרנסה ממקום אחר. שפירוש, אותם דברים שהיה אומר עליהם שהם פסולת ואינם ראויים למאכל אדם, אלא שזה מתאים רק לאכילת בעלי חי, עכשיו, בזמן ירידה, הוא בעצמו רודף אחר פרנסה זו.
אבל בזמן הרגיל הוא צריך לדעת שהוא צריך גם את זה וגם את זה. זאת אומרת, רק שיבדיל בדיוק שזה הולך כדי שאני אכיל את הבהמה שלי, וזה הולך כדי שאני אכיל את האדם שבי. וגם זה צריך וגם זה צריך, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה ולקפיד. מה נותנים לזה ומה נותנים לזה, לאדם שבי ולדומם צומח חי שבי.
ואין לו השתוקקות למאכל אדם, מסיבת שאינו מוציא בו שום טעם. ומשום זה, עיקר יציבות המצבים של עליות תלויה בחשיבות הדבר. לכן, עיקר הוא תלוי בשיעור שנותן תודה ושבח על זה, שמקבלים אותו מלמעלה. כי השבחים בעצמם, מה שהוא נותן להבורא, זהו עצמו מגדיל את חשיבותו ויוקרתו. וזוהי הסיבה שאנו מצווים לתת כובד ראש בעניין נתינת השבח. ויש ג' הבחנות בנתינת השבח. א', גודל הנתינה. היינו, שלפי חשיבות המתנה, כך הוא שיעור השבח וההודעה שנותנים עבור המתנה. ב', גודל הנותן. היינו, אם הנותן הוא אדם חשוב, למשל, אם המלך נותן איזו מתנה למישהו, ואז יכול להיות שהמתנה הוא דבר קטן, מכל מקום היא חשובה מאוד. זאת אומרת, שיעור השבח והתודה אינה באה בחשבון גדלות המתנה, אלא נמדדת לפי גדלות הנותן. היינו, שיכול להיות אותו אדם שנותן לשני אנשים, אלא אצל אחד מהם הנותן יותר חשוב, שהוא מכיר בחשיבותו ובגדלותו של הנותן. ובטח שהוא נותן תודה יותר גדולה מהשני, שאינו מכיר כל כך את חשיבות הנותן. ג. גודל הנותן, ולא חשוב אם הוא נותן. דהיינו, יש לפעמים שהמלך הוא כל כך חשוב אצל האדם, והאדם משתוקק רק לדבר עם המלך, ולא מטעם שרוצה לדבר עם המלך בכדי שהמלך ייתן לו משהו, הוא לא רוצה שום דבר, אלא כל ההנאה שלו היא בזה שיש לו זכייה לדבר עם המלך. אלא שאינו מדרך הנימוס להיכנס להמלך ושלא לבקש איזו בקשה. ואלא זאת, הוא מחפש איזו בקשה שהמלך ימלא לו את בקשתו. היינו שהוא אומר שהוא רוצה להיכנס להמלך בשביל איזה דבר שהמלך ייתן לו. אבל האמיתו של דבר, זה שאומר שהוא רוצה שהמלך ייתן לו משהו, זה רק משפה ולחוץ. אבל באמיתות הלב הוא לא רוצה שום דבר מהמלך. אלא זה שיש לו היכולת לדבר עם המלך, זה מספיק לו. ולא חשוב לו אם המלך נתן לו משהו או שלא נתן לו שום דבר. אנשים מבחוץ שרואים שהוא לא קיבל שום דבר מהמלך ומסתכלים עליו כשהוא יוצא מבית המלך, שהוא סס ושמח ומרגיש עצמו בהתרוממות הרוח, הם צוחקים ממנו ואומרים לו, אתה טיפש גדול ואין לך שום הבנה ושכל, היות שאתה רואה בעצמך בגפו יבוא ובגפו יצא. היינו, כשנכנסת למלך לבקש משהו מהמלך, ויצאת מבית המלך בידיים ריקות, אם כן, לשמחה מה זו עושה? וזה ניתן לנו להבין. אם האדם בזמן שהוא מתפלל להשם שייתן לו משהו, יש להבחין בזה, א', שהאדם מתפלל להשם שייתן לו מה שהוא דורש מהשם. ואם הוא מקבל את דרישתו על קבלת התפילה, היינו בעת שהוא מקבל את מבוקשו, הוא מוכן אז לתת תודה להשם. וכפי ערך גודל הישועה שקיבל מהשם, בשיעור זה השמחה וההתרוממות רוח ונתינת השבח והודעה. זאת אומרת, הכל נמדד בשיעור גדלות הישועה, מה שקיבל מהשם. ב. בשיעור גודל הנותן. פירוש, לפי שהוא מאמין בגדלות השם, זהו הקובע אצלו מה שהוא מקבל משהו מהבורא יתברך. היינו, אפילו שלפי דעת המקבל הוא דבר מועט, אבל על כל פנים קיבל משהו מהשם, כבר יש לו מקום להיות בשמחה ולתת שבח והודעה להשם, היות שהנותן הוא חשוב אצלו, כדוגמת המשל הנ"ל. ג. בגדלות הנותן בלי נתינה. גם כן יש לו חשיבות גדולה, שאם כל כך חשוב אצלו המלך, עד כדי כך שהוא לא רוצה שום דבר מהמלך, אלא לזכייה גדולה ולאון תועפות יחשב לו אם הוא יכול לדבר כמה מילים עם המלך, ומה שהוא בא עם איזו בקשה הוא רק לפנים, מטעם שאין לבוא להמלך אלא עם איזו בקשה.
אנחנו נמצאים בעולם אינסוף, הכל נמצא לפנינו, המציאות היא קבועה, כל ההסתרות, כל המסכים, כל ההגבלות, הכל נמצא בתוכנו בלבד. איך אנחנו עכשיו מעלים חשיבות לכוח עליון שנמצאים בתוכו, שהוא מלא עולם ואין עוד מלבדו, איך אנחנו מעלים את הרגישות שלנו עליו כדי לגלות אותו, לדבר עמו ובכלל להרגיש שבהחלט נמצאים בו. הכל תלוי בנו במידת החשיבות שלנו אליו, לתכונתו, לפעולתו וכן הלאה. אז כאן השאלה, איך אנחנו עושים זאת? כי הכל ניתן, שום דבר לא משתנה, חוץ מהחשיבות שבאנו כלפי אותו הכוח שבו אנחנו נמצאים. ואנחנו לא מסוגלים אף פעם להעלות את החשיבות עליו, אלא אם כן נתפעל זה מזה. אז איך אנחנו מכינים את עצמנו כאן ועכשיו מיד, עד שמתחילים להרגיש אותו, להתחבר אליו, לדבר אליו וכן הלאה? בבקשה, זאת השאלה. לממש כאן ועכשיו את, ה... את התנאי שצריכים ולא יותר. קדימה.
כתוב כאן גם במאמר בשני מקומות על זה שצריך לתת שבח לבורא. Okay? וזה שנותנים את זה שבח לבורא, זה מה שמגדיל אצלנו את החשיבות, חשיבותו ויקרתו. אז להגיד הבורא גדול ככה סתם, זה לא תמיד עובד. אבל בפועל מה שאני כן יכול להגיד זה שהבורא אסף ככה היום את כל החברים שבאו לכאן ביחד, על מנת למשוך המאור למחזיר למוטב, וזה לא יכול להיות שזה ככה קרה סתם. לא יכול להיות שזה רק הרצון לקבל. יש פה אנשים שהגיעו מהצפון הדרום, וכולם באו מתוך איזושהי משיכה מסוימת, שהמשיכה הזאת זה בעצם הכוח החיבור שבינינו. אז כן יש להם כבר הרגשה להשקיע ולתת כזאת הגיעה כל פעם מחדש. זה...
באותו הכוח הוא מטפל בנו, מטפל בכולנו בהשגחה מאוד מאוד צמודה, וכל שנייה בחיים שלנו שאנחנו בהכרה ומחוברים, אנחנו פתאום מתרוממים ומתפלים למה הוא מטפל בנו. והמימוש והכרה וזה בסדנה, בגדלות ובחשיבות שלו, זה בזה שכל חבר שמדבר, ממש צריך לראות, ממש צריך להתאמץ להרגיש את זה, זה הבורא מדבר מתוך, וכל רגע פה זה יחס של הבורא אלינו.
זה ממש מרגיש כמו חדר שיש בו מלא לייזרים כאלה שלא רואים אותם, וצריך כאילו צריך כזאת אבקה, והאבקה הזאת זה הלבבות שלנו שמנסים להתחבר ממש, כאילו אם אנחנו נהיה במשחק כזה כל הזמן, במעשה ממש אחד כלפי השני, ונראה את החשיבות שיש לנו בבורא, בתכונה הזאת של ההשפעה והנתינה, אז אנחנו נגלה את את הקשר הזה שהוא מנהל.
איך להתחבר אל הכוח העליון? אנחנו פשוט צריכים להתחבר אל הכוח העליון. אני יודע מה עליי מוטל לעשות. אני לא יכול לחשוב כאילו איך מה כל אחד יעשה, אלא כל העולם נמצא פשוט על הכתפיים שלי, והדבר היחידי שאני יכול לחשוב זה רק להיות כל הזמן בציפייה, כל הזמן ברצון, בבקשה על החברים, שהם יהיו ברצון ובקשה על החברים, שפשוט נהיה כל הזמן בתוך החיבור, נשמור עליו, נעצים אותו, שיהיה מכוון כולו להשם, ממש. ונבקש על זה כל הזמן להיות ככה, בדריכות, נבקש כוח על החיבור, כל הזמן, אחד עבור השני, כל אחד הוא אחראי על כולם.
יש לי ככה איזו דוגמה טובה לזה, זה שלמדתי ג'אגלין, שאתה עובד בזוג, אז אתה בעצם, הדבר היחיד שאתה צריך לחשוב זה איך אתה מוסר טוב את הכדור לחבר שמולך. אתה לא דואג למה, איך אתה מקבל את הכדור ממנו, כי אז כל אחד ככה חושב בדיוק לאן למסור את הכדור או את המקל, ואז ככה זה תמיד מגיע לך ליד. אתה לא צריך לדאוג לקבלה, אלא אתה דואג למסירה. וזה בדיוק הקשר בינינו שאנחנו צריכים ליצור, שאת הערבות הזאת, את התלות הזאת אחד בשני, וברגע שאנחנו נגיע למסירה הזאת אחד לשני, שנחשוב איך אנחנו נותנים אחד עבור השני, אז כבר הכל יסתדר בתוך המעגל הזה של הכוח העליון.
כן, אנחנו בעצם לא צריכים לדאוג חוץ מזה לכלום, אלא כל אחד בעצם יכול סוג של לנוח, רק לחשוב מכל הבעיות, לא יודע, דאגות אישיות, הוא יכול ממש לעזוב אותם, כי הוא נמצא פה במקום בטוח, רק לחשוב שהחברים יתחברו ורק להיות בקשר עם הבורא עבור הבקשה הזאת, כאילו, וכמו שאמרת, להיות בתודה שזה אפשרי המצב הזה, כאילו, כי זה מצב הכי גבוה שממנו אפשר להתפתח, זה מקום להתפתחות.
כן, ולהיות בתודה כזאת על זה ש... שאנחנו נמצאים ביחד, ולהיות תודה, בתודה בשבח ממש לזה שה... בזה שאנחנו כל פעם נזכיר אחד לשני שהבורא גדול. אם מקובלים כותבים לנו שאנחנו נשמה אחת, אדם אחד, אז אם אני באמת רוצה שזה יהיה בתוכי, אז הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לספר לכם כמה שזה, כמה שהוא גדול. וזה באמת מה שייצור בינינו מצב של איזון, שכולם חושבים, וזה סביבה כזאת שמייצרת, שכל מי שנכנס אליה נשטף רק ב... תכונת ההשפעה היא התכונה החשובה ביותר.
אנחנו ממשיכים בעמוד 441, טור ב' למטה. אבל הוא לא בא בשביל שהמלך ימלא לו את בקשתו. ומה שאמר שהוא דורש משהו, הוא רק עבור החיצונים, שלא מבינים שלדבר להמלך, זוהי הנתינה הכי חשובה. אולם החיצונים לא מבינים זה. וכשאנו מדברים מגוף אחד, צריכים לומר, החיצוניים נקראים המחשבות הבאות אל האדם מהעולם החיצון, שאין להם מושג מפנימיות. אין להם כלים להבין שהפנימיות המלך זהו, הוא חשוב. אלא הם מחשיבים את המלך רק ממה שנמשך מהמלך אליהם, שזהו נקרא חיצוניות המלך. אבל פנימיות המלך, היינו המלך בעצמו, ולא מה שנמשך מהמלך ולחוץ, אין להם שום מושג. לכן המחשבות האלו צוחקות מהאדם, בעת שהאדם אומר, היות שאני דיברתי עכשיו עם המלך, לא חשוב אם המלך נותן לי את מבוקשי. אלא כל חפצו הוא רק את פנימיות המלך, ולא ממה שנמשך ממנו. אלא זאת, אם האדם מתפלל להקדוש ברוך הוא, והוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו משהו, והיות שאצלו חשוב פנימיות המלך, ומשום זה הוא יכול להיות סס ושמח בזה שהוא זכה לדבר עם המלך. אבל מחשבות חיצוניות שבו רוצים לבטל ממנו את השמחה הזאת, משום שהן מסתכלות רק על כלי קבלה, מה שהוא קיבל מיד המלך בכלי קבלה שלו. והוא אומר להן, אני סס ושמח, ואני נותן שבח והודעה להמלך רק בזה שנתן לי ההזדמנות לדבר עמו. זה מספיק לי. ויותר מזה, הוא אומר לחיצונים שלו, תדעו שבזה שאני לא רוצה שום דבר מהמלך, רק לתת לו שבח והודעה, בזה אני עכשיו דבוק עם המלך. מטעם שאני רוצה להשפיע לו, בזה שאני משבח אותו. ויותר מזה, אין לי מה לתת לו. נמצא לפי זה, שעכשיו אני נקרא עובד השם, ולא עובד את עצמו. ומשום זה, אין אני יכול לשמוע את מה שאתן אומרות לי, מה הרווחת. למשל, כל השנה שעסקת בתורה ותפילה, וקיימת את כל המצוות, הלא אתה עומד על אותה מדרגה שמלפני שנה ושנתיים. אם כן, מהי השמחה שלך? שאתה נותן שבחים להשם ואומר, זהו הרווח שלי, שהרבה פעמים דיברתי עם המלך. ומה נחוץ לי יותר? זאת אומרת, אם המלך היה נותן לי משהו ביד, יכול להיות שהייתי מקבל את זה בעל מנת לקבל. מה שאין כן עכשיו, שאין לי שום דבר ביד, אזי אני שמח ונותן תודה להשם, משום שכוונתי בעבודה הייתה רק בעל מנת להשפיע. אמנם, שהיות שהאדם אומר אז דבר אמת, לכן באה לו התנגדות גדולה מצד החיצונים, שהם לא יכולים לסבול למי שהולך על דרך האמת, אם כל כוונתו היא רק להשפיע. ויש לו במצב הזה מלחמה גדולה, ורוצים לשבור את השמחה שלו. והם נותנים לו להבין שהדבר הוא להפך. היינו, מה שהם אומרים לו, זוהי דרך אמת. והוא מרמה עצמו, וחושב שהצדק עמו. ובדרך כלל, השקר מצליח בעולם הזה. לכן, הוא צריך אז להתחזקות יתרה, ולומר להם, אני הולך בדרך אמת, ועכשיו אני לא רוצה לשמוע שום ביקורת. ואם יש אמת בדבריכם, אני מבקש מכם שתבואו עם הטענות שלכם להראות לי את האמת, בזמן שאני קבעתי אותו לביקורת.
איך זה קורה שאדם מצמצם את הכלים שלו, כלי קבלה שלו, ובזה נפתח לו העולם האמת, המציאות האמיתית, עולם האמת, איפה שהוא היה נמצא גם קודם, רק לא הרגיש. איך זה קורה אם הוא לא מקבל כלום? אלה ממש רק שעובד על הצמצום הכלים שלו, מתחיל להרגיש את המציאות האמיתית שבו הוא נמצא. זאת שאלה שלי, בבקשה.
זה כניסה ל... זה בעצם לקנות את החופש שלך, שהרצון לקבל, אתה משתחרר ממנו בזה ש... הרצון לקבל, אתה משתחרר ממנו בזה שאתה לא לוקח אותו כפרמטר לעבודה המשותפת שלנו. אתה כאילו לא מתייחס, קיבל, לא קיבל, טוב, רע, מר, מתוק. זה לא, זה יוצא מהפרמטר מתוך המשוואה של העבודה שלנו.
דבר אחד שהאדם יכול לעשות זה לא להסכים עם כל המחשבות ורצונות וכל הדברים ש... שהוא מקבל, אלא הוא רוצה להסכים רק עם מחשבות שבאות לעבר החיבור, לעבר החברים. אבל האדם בעצמו הוא לא יכול לעשות את זה, לכן הדרך לעשות זה להתחבר עם החברים. זוהי הדרך שאז מתחיל להיות דבר כזה שנקרא צמצום, והאדם מקבל מחשבות כבר יותר לעבר הרוחניות.
כבר נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע. כלומר, כבר אין את תכונת ה... יש את תיקון הבריאה. זה מצב שהבריאה מתוקנת, ואז הוא רואה באמת את המציאות האמיתית כמו שהיא.
אנחנו רק יכולים להשתדל לעשות כל מה שבאפשרותנו, שזה לבטל את עצמנו כלפי החברה, כלפי הסביבה, להתקלל בה ולתת לאור המחזיר למוטב לעבוד עלינו. רק המאור המחזיר למוטב הוא יותר ויותר מכוון אותנו לחשיבות הצמצום, שממש האדם לא ירצה כלום חוץ מלעשות איזשהו משהו, להשפיע על הבורא באיזושהי צורה, רק להיות דבוק בו. זו חשיבות שלאט לאט המאור המחזיר המוטב יוצר באדם. אנחנו רק בתוכנו צריכים ליצור את התנאים שיפעל עלינו המאור. תן חשיבות על הצמצום.
הצמצום יכול להגיע רק אם אנחנו נמצאים בערבות בינינו, כי לעשות צמצום דורש איזשהו ביטחון מתוך החברה, בתוך זה לעזוב את עצמנו, לתת את האפשרות הזאת של להתנתק מהרצון לקבל, שזה הטבע שלנו. אז רק אם אתה יוצר איזושהי סביבה שיכולה באמת לשדר לך את זה באופן קבוע, את התדר הזה של הביטחון שאתה יכול לאפשר לעצמך לעזוב את המקום הזה, אז אתה בעצם יכול לעשות את הצמצום הזה.
זה משהו מאוד מאוד עדין, כמו שאתה אומר, זה תדר, זה משהו, כאילו כל פעם אפשר לחדד את הרצון הזה בינינו. אני מרגיש שכשמדברים ומנסים לעלות על זה, להבין מה החבר רוצה להגיד, מאיפה הוא מדבר, זה מכוון אותנו, ואנחנו צריכים להגיע כמה שיותר לרצון שהוא יהיה מכוון כלפי החבר, שזה מה שאומר, פותח לנו את המציאות העליונה, שזה בהשתבות הצורה, באותו תדר כמו הבורא. אז פשוט לשים לב לרצון הזה שפועל בנו הכי חזק, ולחדד אותו כמה שיותר פנימה.
ומתוך המאמץ הזה, עם העבודה כלפי החברים, אפשר לראות בדיוק את הפער, איפה שצריך לבקש המאור המחזיר למוטב. בין הטבע שלי, שהוא כל הזמן על מנת לקבל, לבין מה שמקובלים כותבים לנו, היחס כלפי החברים איך צריך להיות. ומתוך הפער הזה מגיעה הדרישה למור שישנה.
כן, עוד על הדרישה הזאת. בעצם הדרך לצמצם, אם נקרא לזה כך, את כלי הקבלה, זה רק שהוא מקבל חשיבות מהחברה למשהו אחר. ואז באמת נוצר הפער. מצד אחד יש לו חשיבות למשהו הרבה יותר גבוה, הוא פתאום מקבל כוחות. מצד שני, יש משיכה כל הזמן למטה לחשוב על עצמו, ומתוך הפער נוצר את הבקשה, כי הוא רוצה להדביק את עצמו לחברה.
ברגע שמצטמצם הכלי קבלה, אז מיד חייבים למדוד איפשהו בצורה אחרת. וכשכלי קבלה הופך להיות לא חשוב בכלל, אז מתחילים לראות את המציאות האמיתית, שבהשפעה אפשר למדוד באמת את איך הבורא מנהל את המציאות.
אנחנו צריכים מאוד להחשיב את מה שיש לנו עכשיו, למשל, שממש תראו, אנחנו יושבים פה עם כולם, ומשתדלים כל אחד פשוט לבטל מחשבה על עצמו ולהתקלל בתוך הרצונות, בתוך התשוקות של החברים לרוחניות. עצם הפעולה הזאת שאנחנו עושים, שזה לבטל את עצמו ולהתקלל באחרים, להיות בהם, בזה אנחנו ממש פשוט מפעילים עלינו כזה כוח מהעליון, שהוא מעצב בנו לאט לאט יותר ויותר את התכונת ההשפעה, כאילו את הצמצום עצמו, ויותר לפתוח את האדם להשפעה. הפעולות האלה מאוד, מאוד מיוחדות, צריך להחשיב אותן, צריך להיכנס בהם, כאילו, לעבוד איתם.
כן, זאת בדיוק המחויבות שלנו אחד לשני, שאנחנו להגיע לבקשה אחת, לפעולה האחת הזאת, שכל אחד ככה לוקח על עצמו את המקום הזה, עבור החברים, שאנחנו ביחד דורשים, ביחד עושים, ביחד פועלים. ברגע שאנחנו יוצרים את הכוח הזה, מופיע הכוח העליון שנותן לנו בכלל לעשות את הכוח הזה. אבל ברגע שיש לנו את הכוונה לזה, את הרצון לזה, אנחנו כבר נקבל את זה, את הכוח לעשות את זה מלמעלה.
כאילו יש לנו מטרה, אנחנו חייבים שיהיה לנו את המטרה להיכנס פנימה, כמו שאתה אומר, כי זו תכונה יותר פנימית של ההשפעה לעומת הקבלה, ויש לנו את הכוח שאנחנו נותנים אחד לשני, והאמצעי שזה האור. שצריך לאזן ביניהם, שכולם היו כל הזמן במרכז, וזה עובד.
בוא נזכור למה התאספנו כאן, בוא ניצור בינינו עוד פעם ברית של קשר חזק ולבבי בינינו. בואו נזכור שאנחנו רוצים לבנות את הדבר החדש שזה קוראים לו אדם, שיהיה בינינו.
איך קורה שהאדם מצמצם את כלי הקבלה שלו? לא יודע, זה קורה בהשפעת המאור המחזיר למוטב, זה קורה בהשפעת האור העליון. אבל כדי שזה יגיע צריכה להיות באמת בקשה לצאת מעצמו אל תוך המרכז הקבוצה, אל תוך המקום המשותף בינינו.
יש רק שתי תכונות, השפעה וקבלה. ברגע שמבטלים קבלה, אז מיד יש נטייה להשפעה. וככל שיש גבול עד כמה אפשר לבטל קבלה, ומשם צריך להגביר בהשפעה. זה הספקטרום.
למה הכלי הרוחני שלי תלוי בחברה בלבד? למה הכלי הרוחני שלי תלוי בחברה בלבד? לא בבורא ולא בי.
למה? כי בחברה, בכל חבר וחבר, יש בו חיסרון מיוחד שכל פעם מתחדש, שאף פעם לעולם לא יהיה לי אותו מצד עצמי. זה המתנה שיש בכל חבר וחבר, שממש הבורא דרכו ממש פותח אותו ו... מעצב בו כל פעם חיסרון מחדש, ואת החיסרון הזה אני יכול לקבל מהחבר, והחבר יכול לקבל ממני. זאת תורת ההתקללות. ככה אנחנו ממש מתוך השבירה יוצרים כלי מתוך התקללות, כלי המשותף, שאז הבורא יכול להתגלות בו.
כי אנחנו חלקים מחלק אחד שלם שהיה פעם, שנשבר, ואנחנו, המטרה שלנו היא לאחד אותו בחזרה לכלי אחד שלם, ואנחנו יוצרים איזשהו דרך הרצון שלנו לזה, איזשהו כלי משותף שאותו הוא מדביק, ככה מחבר את כל החלקים ביחד שוב חזרה. לכן אנחנו תלויים לגמרי בחלקים האלו, האחרים.
נכון, זה הכלי בעצם. יכול להיות שיש לי הרגשה אחרת, שאני יש לי קיום בפני עצמי, אבל זה אשליה, חלום, כמו שאומרים. אלא ההרגשה האמיתית, זה רוחנית, זה שיש לי הרגשת חיבור עם החברים, שאני מרגיש איזשהו קשר איתם, שאותו אני מתחיל לעצב בפנים כמה שפחות... לחשוב על קבלה, לחשוב על השפעה להם, אבל בשביל זה אני צריך להרגיש אותם, כי אחרת זה יהיה עוד פעם השפעה לעצמי, אם אני מרגיש רק את עצמי. אז הכל תלוי בהם, שזה יהיה החוצה.
בשביל לשחק את המשחק הזה שקוראים לו השפעה, בשביל לבנות בי בצורה לא טבעית נטייה, מחוץ לי, גם אם זה לא לשמע, גם אם זה על מנת לקבל מוחלט, אבל כדי שהגוף שלי יתרגל את הנטייה הזאת החוצה, שאני ישחק בלחשוב על אחרים, בשביל לעשות את הדבר הזה אני חייב אתכם. חייב. כדי להבין את ההבדל בין איך אני מנסה לשחק ואיך אני מרגיש בפנים, מה אני מחפש בפנים, לעשות את עבודת המחקר הנפש הזאת, זה רק בתוך חברה שיש לה מטרה מאוד ברורה.
בי עצמי אנחנו יודעים איזה חסרונות יכולים להיות, ובורא לא יודע מה זה מחוץ על החברה. ולכן באמת החברה זה הכלי הרוחני של אדם, שם נמצאת הנשמה שלו, ומשם, מהחברה, אדם ניזון עם כל החסרונות, עם כל המחשבות, עם כל מה שיש לו. ולכן ברגע שאדם הגיע לחברה הזאת שלנו, שהיא החברה הרוחנית, אז למה זה תלוי בה? כי בעצם שם נמצא כל החיסרון, שם נמצאת כל התפילה, כל הבקשה. והאדם, מה שהוא יכול לעשות, זה רק להדביק את עצמו לחברה כזאת, ולהדביק בזה שהוא מבקש על החברים. זה האמצעי היחיד שלו.
אני בעצמי, יש לי רק כלי קבלה. כלומר, המוטיבציה שלי היא תמיד על מנת לקבל. לבורא אין חיסרון שאני יכול למלות אותו, אני גם לא מכיר אותו אם יש משהו כזה. ואצל החברים יש חיסרון שיכול לגרום לי לקנות בהם, חיסרון לגדלות הבורא, חיסרון לכלי הרוחני הזה הכללי, שאני יכול להיות מושפע ממנו, אני יכול להשפיע לו במשחק, במעשה. כלומר, ההזדמנות היחידה היא להיות מושפע מהחברים ולהשפיע על החברים. הם ממש כל הצורה השלמה, המושלמת של מה שהבורא רוצה שנעשה.
אנחנו צריכים להיות ברגישות מיוחדת, בעדינות מיוחדת, לפתוח את הלב, לא לרצות להשאיר שום דבר בתוכו, ממש כל רצון שיש לו, טיפה תשוקה, טיפה חיסרון, טיפה רצון להשפעה, משהו בוער בו מבפנים, הוא חייב פשוט לפתוח את הלב, להעביר אותו לאחרים, פשוט לא להחזיק בתוכו שום דבר, לבטל כל מחשבה על עצמו, רק לרצות שבחברים יהיה את החיסרון הזה שיש בו, אם יש בו. וככה כל אחד כלפי כולם, אנחנו יוצרים כוח החיבור שלא נמצא בתוך אף אחד מאיתנו, שם אנחנו בונים את הנשמה שלנו, שם הבורא מאיר, שם הבורא יכול להתגלות.
למה הכלי הרוחני שלי נקרא חשיבות? ולמה בדיוק החשיבות? למה כלי הרוחני שלי נקרא חשיבות? ולמה היא בדיוק החשיבות? בבקשה.
החשיבות היא להיות, להגיע למקום הזה של להיות דבוק לכוח העליון, זאת אומרת לתכונה הזאת של ההשפעה, של משהו שבעצם כביכול קיים בנו, רק אנחנו צריכים לאפשר לו לצאת ולפרוץ, כי הוא היה בנו כבר קיים בעבר. ובעצם זה המקום, אנחנו רוצים להגיע החשיבות היא להגיע למקום הזה של להיות כמו הכוח העליון, שזה המטרה העליונה. ו לא יודע, סשה יגיד לנו למה.
חשיבות זה באמת, זה כוח שמרים אותנו מהרצפה, כאילו זה, אם זה חשיבות לרוחניות, כאילו זה, אחרת זה, יש רק פלוס ומינוס, תמיד נמצאים בנקודה התחתונה, כמו בכובד, שהעצם נופל. אז אנחנו חייבים להרים אותו למעלה, זה חשיבות, ולעשות נחת רוח לבורא, זה ההשפעה בעצם, שאנחנו לא מפספסים את המטרה הכי, שזה השפעה על בטוח, אנחנו משפיעים לחברים, מבטלים את הראש, ורק מתחברים ללב, ואז יש אהבת לרעך כמוך, שזה הנוסחה הכי בטוחה.
וכדי להצליח לעשות את זה, באמת צריך חשיבות. זאת אומרת שהחשיבות הוא בעצם האמצעי שלנו, ממש אמצעי, לפנות לבורא. כי אז ברגע שיש לנו חשיבות תכונת ההשפעה, יש לנו חשיבות אותו כוח הנתינה, חשיבות, אז פתאום מתפתח חשיבות להידמות אליו, לפנות אליו, הפנייה אליו בכלל מתחילה מתוך זה שהוא חשוב. אם זה לא תכונה חשובה, היא לא, נטיית הלב תלך לנטייה אחרת. אז הכל מתחיל בחשיבות.
הרבה פעמים שמעתי את הרב נותן כזאת דוגמה, גם אם היו יושבים פה הרבי שמעון והחברים, כאילו מה הייתי רואה, איזה זקנים כאלה, נו, בלי שיניים, וזה, מה הם אומרים. ואותו דבר גם לגבי החברים, יש פה חברים, אין מילים בכלל לתאר, ברגע שאתה קצת מכיר את החשיבות שלהם, את מה שהם נותנים עבור המטרה. וברגע שאתה מכוון את הכלי הזה שלך, על ידי החברה כמובן, על ידי החברים, את החשיבות, אתה מתחיל להרגיש מה יש פה, איזה חברה יש פה, במה היא מתעסקת, מה הכיוון שלה, מה הם רוצים בחיים. אתה נכלל מזה, ועם הכלי הזה שנקרא חשיבות, אתה, לפי זה אתה מתחיל לזהות במציאות שלך גם דבר שנקרא רוחניות, ולפני זה יש לך רק חשיבות לעצמך, לקבלה.
חשיבות היא החשיבות של העשירייה כלפי, נותן המתנה, כמו שהוא כותב במאמר, נותן המתנה גם אם לא נותן. כאילו זה, זה, זה היעד הסופי, זה מה שאנחנו רוצים להגדיל בחברה, שהכלי הוא לפי מה שאני רוצה לקבל וממי אני רוצה לקבל. וברור לנו שאנחנו אמורים להגיע למצב שהחשיבות שלנו היא בכלל לא למה אנחנו רוצים לקבל, אלא להיות רק בקשר עם מי שנותן אותה. והכלי הרוחני של כל אחד מאיתנו הוא כמה חשוב לו שזאת תהיה החשיבות בחברה.
אני תמיד התפעלתי מה ההבדל בין אבן, סתם אבן, ליהלום. שזה גם אבן. אין שום הבדל. רק עניין של חשיבות שהחברה נותנת לדבר. אם היא עושה אותו דבר חשוב, זה הופך להיות יהלום והוא יקר ערך. בתכלס, סתם אבן. זה אדרבה שאנחנו מדברים שאם רוצים להשתחרר מהטבע שלנו ולהיכנס לטבע שכולו השפעה, שזה אנטי-טבע לחלוטין, אז אנחנו פשוט צריכים לקחת את הדבר הזה שנקרא קליד ההשפעה ולעשות אותו החשוב בעינינו, כי אז אין לנו שום סיכוי לעשות איזשהו צעד ללכת משהו מעל הדעת, מעל הטבע שלנו. ולכן הכלי הוא קודם כל חשיבות, כדי שיהיה לנו מוטיב פאוור לעשות איזושהי תנועה לכיוון השפעה שיפעל למאור המחזור המוטב ויוציא אותנו מתוך העולם המדומיין הזה.
כן, כי אנחנו רק, אנחנו רצון לקבל, זאת אומרת, אנחנו במקום הזה. עכשיו, אם לא יהיה לנו בכלל, אם אין חשיבות לאיזשהו משהו בחיים שלנו, אז אנחנו לא עושים אותו. אז אנחנו לא, זה לא מעניין אותנו, זה כאילו, אנחנו לא נמצאים במקום הזה בכלל. זה, כמו שיניב קרא אמר, המוטיב פאוור, המשהו שדוחף אותנו כדי להגיע למשהו, זה רק אם הוא חשוב לנו או לא. אז אם הוא לא חשוב לנו, אנחנו לא נעשה אותו.
כן, מסכים לגמרי. זה, אם יש חשיבות, יש כוח. זה נראה לי, אין חשיבות, אין כוח. אז עכשיו, למה אנחנו מפתחים את החשיבות, לזה יהיה כוח. לראות שאין עוד מלבדו בכל רגע שהוא מפעיל כאן את הכל חוץ מהנקודה הזאת של הבחירה החופשית. זה אולי חשוב.
אז מה הכי חשוב לנו עכשיו?
למה דווקא חשיבות אני צריך לקבל מהסביבה? וכשאני מקבל חשיבות מהסביבה, אז חשיבות הזאת פועלת על המאור המחזיר למוטב, הוא פועל על נקודה שבלב, פותח אותה, ומגלה בה את המציאות שבה אני נמצא. אז למה החשיבות אני צריך לקבל מהסביבה דווקא? בבקשה.
כי אני כולי על מנת לקבל. בגלל שגם אני איתי, אני לא יודע אם אני, הגוף הזה פעם יהיה בהשפעה. אולי יהיה איזה שהם ידיעות או הבנות, אבל הגוף עצמו תמיד יהיה על מנת לקבל. ובשביל לשנות את ההרגלים האלה, את לשחרר בעצם את התפיסה שלי להתחבר עם החברים, להיות בברית יחד איתם, לפנות לבורא ביחד איתם, זה רק הסביבה יכולה להשפיע עליי.
כי פעם היינו כולנו מחוברים, כמו תאים באותו גוף, שבכל החיבורים בינינו זרמה רק חשיבות הבורא, חשיבות הקשר עם הבורא, גדלות הבורא, גדלות ההשפעה על הבורא, ואז נחתכתי מהדבר הזה וקיבלתי חשיבות רק לעצמי. וכדי לחזור לקבל חשיבות רק לנתינה, רק להשפעה, צריך להתחבר לסביבה, אבל לא לסתם סביבה, אלא לסביבה הנכונה, לסביבה שלנו.
כדי לקבל חשיבות מהסביבה שלנו, אנחנו חייבים לעבור שינוי פנימי מהותי. לחשיבות שאני מקבל מעצמי לא קורה שום שינוי, אני נשאר באותה תכונה שנולדתי איתה, ורק מול החברה שלנו שהיא מורגשת כחיצונית, ברגע שמקבלים שם חשיבות, אז בטוח שפועל מאור מחזיר למוטב, כי רק אם הוא פועל, אפשר בכלל להגיע למצב שהחברה חשובה ושאוהבים את החברים ושמקבלים מהם את החשיבות. כלומר, פה זה נפתח, נפתח השינוי האמיתי. אין פה שקר.
בעצם אין כל כך הבדל שאנחנו מדברים על סביבה, גם סביבה שבה, של העולם הזה, הכל הולך לפי חשיבות שנותנים לדבר. אם נותנים לו ערך, הוא נעשה חשוב. רק מה, במקרה שלנו אנחנו צריכים פי כמה וכמה לתת חשיבות לדבר שהוא לא נמצא בגדר התפיסה שלנו, ובטח לא בגדר הרצון שלנו, ובטח לא בגדר הנטיות שלנו. ולכן זה רק כלפי מה אנחנו מסובבים את החשיבות, אם בעולם הזה זה לצורך ההדרת העני, אז בחברה שלנו זה ההפך, זה ההדרת העליון, זה ההדרת תכונת ההשפעה, וחשיבות הזאת אנחנו חייבים לנוק אותה מהחברים, אין לאף אחד את החשיבות הזאת מתוך עצמו, חלש, הוא קטן, יש לו ניצוץ סך הכל. העוצמה נמצאת בחברים. צריך ללמוד מהדוגמה של רבי יוסי מקיסמה.
אנחנו רואים את זה ממש ממש טוב בעולם הגשמי, שמישהו רוצה להרזות או מישהו רוצה להפסיק לעשן, הרבה יותר עושה את זה, הרבה יותר בהצלחה, אם הוא עובד בתוך קבוצה שככה מחזקת אותו לזה ונותנת לו מוטיבציה לעשות את זה. כי אחרת אנחנו חלשים, אנחנו בסך הכל רוצים לשבת על הקורסה, לנוח, לא לעשות שום דבר. ופה אצלנו זה עוד על פי עוד כמה וכמה, כי אתה בעצם הולך למשהו שאתה בעצם לא ממש יודע מהו. זה לא שאתה רוצה להרזות, זה לא שאתה, יש לך, זה באמת משהו שאתה מספרים לך עליו, אתה שומע עליו, כל מיני דברים, אבל תכלס להרגיש אותו, זה מאוד מאוד קשה. ולכן אתה חייב את הכוח של החברה שתיתן לך את המוטיבציה להגיע למקום הזה.
אני לא יודע, כן, מעבר לנתח למה זה ככה, אבל זה מורגש שזה באמת בכל חברה, בכל דבר שעושים קבוצת תמיכה, באמת בכל מטרה של חברה אנושית. אז אצלנו זה נותן לנו את הכוח להשפעה, ואין הבדל.
אז במה חשוב לנו כל כך חג הסוכות, בעצם למה שאנחנו עכשיו דיברנו? על חשיבות. בבקשה. שצריכים לפתח חשיבות, כן? אז מה, במה חשוב החג הסוכות?
חג הסוכות מפקס אותנו בעצם להעלות את חשיבות החברים מעליי, הרצונות שלהם, שהם בעצם אותו המסך שאנחנו צריכים לבנות. כל חיפוש בתוך עצמי לקשר עם הבורא הוא סוג של הזיה, והדבר הנכון והאמיתי היחיד הוא בחברה.
קודם כל, בחג הסוכות פה מיוחד, שמגיעים הרבה חברים מהכלי העולמי, ויש שני שיעורים ביום וסעודה, וזו הזדמנות מדהימה להעלות את חשיבות החיבור. אבל מה שהחג הזה מלמד אותנו זה שאת אופן הקשרים בינינו, אנחנו תמיד מורידים את זה, מחשיבים את זה כפסולת, מה זה משנה, איך אני מתייחס לחברים, מסתכל עליהם, נקשר אליהם, ואנחנו צריכים להעלות את הפסולת הזאת ולשים מעלינו, זאת אומרת, להעלות את גובה החשיבות של הקשר עם החברים, הדבר הכי נעלה, הכי חשוב, שאין למעלה מזה.
חג סוכות חשוב לנו בזה שלא ששלומית בונה סוכה, אלא שאנחנו בונים את הסוכה הזאת, את הסכך בינינו, באמת על ידי הקשרים בינינו, שאנחנו דורשים שהמאור יפעל על הקשרים האלה, שייתן לנו את המסך, שנוכל את הקשרים האלה להחזיק בצורה הנכונה, בדבקות בו.
בעצם אנחנו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להעלות את הרצונות של החברים והחסרונות של החברים מעל מעל הרצון שלי, שזה יהיה כאילו מה שלא חשוב בעינינו, להפוך אותו כחשוב. שהרצון שלי הוא ממש מבוטל כלפי הרצונות של החברה, הם השכח שלי, הם עושים, בזה אנחנו בעצם עושים סוכה, בזה אנחנו עושים מקום ש התגלה הבורא.
כן, בעצם אנחנו רוצים לעשות שינוי, שינוי בעצמנו, והשינוי הזה הוא יכול להתקיים, אנחנו לומדים מהסוכה, על ידי זה שאנחנו מעלים את החסרונות, את הדברים כאילו שאנחנו חשובים לנו פחות, אז אלו שאנחנו דורכים עליהם, אלו שזה, מזה דווקא אנחנו עושים יוצרים את הכוח. הכוח נוצר על ידי החיבור בינינו.
כן, זה רק נוצרה לי שאלה, איך אנחנו מחזיקים את הסכך הזה שעכשיו דיברתם עליו, שאת המחשבות על החברים, שלא יהיה לי זלזול בזה, שיהיה לי חברים גדולים, שיהיה כל מה שצריך, שהסכך למעלה כל הזמן, זה משהו צריך להחזיק אותו, אני בטוח שלא יכול להחזיק בעצמי. אז צריך נראה לי להתמקד בזה, איך שהוא יישאר למעלה באופן קבוע. עכשיו אנחנו קובעים את זה לכל היום, גם ביחד עם כל הכלי עולמי, להרגיש את המטרה הזאת.
איך זה שכוח התחייה הופך להיות לכוח הקבלה? איך שהתחייה הופכת להיות למשיכה? בבקשה.
כוח הדחייה הופך להיות כוח המשיכה. זה בגלל שכוח הדחייה פועל על הרצון לקבל. זאת אומרת שאני דוחה מתוך הרצון לקבל, ואז לאט לאט מתגלה כלי של משיכה לרצון להשפיע.
מה קורה בתוך הכלי, בתוך הרצון, בתוך היחס שלנו לכוח עליון, לבורא, לתענוג, לא יודע, שהתחייה דווקא שלי, אותה התחייה בדיוק, היא הופכת להיות לכלי המשיכה, הקבלה. בבקשה.
טוב, נתחיל להסבר התיאורטי, והחברים יהפכו את זה ליותר רגשי. שבזה שאני דוחה לקבל את מה שהנותן רוצה לתת לי עבור עצמי, אז פתאום אני מתחיל להיות פנוי להרגיש שהוא רוצה בעצם לתת לי, שהוא רוצה להתחבר אליי. מתחיל להרגיש את הרצון שלו, ואז אני יכול להתחיל למלא את הכלים שלו, כאילו מה שמורגש לי כחסרונות של העליון.
שאני דוחה את המתנה עצמה, ומתפנה באמת המקום להרגיש את החשיבות של נותן המתנה. וזה שאנחנו מעלים את החשיבות של הנותן בחברה, ולא את מה שמתגלה לנו או לא מתגלה לנו, זה לא מה שחשוב. אלא אנחנו בחיבור בינינו רוצים להעריך אותו. אנחנו מתחילים ליצור קשר אליו, ולא אל מה שהוא נותן לנו כל הזמן.
כן, אין לי מה להוסיף מה שאמרו.
אנחנו נמדדים לפי היגיעה שלנו, בעצם לפי הכוח שאנחנו מפנים כדי להגיע לתכונת ההשפעה. ופה בעצם יש לנו את הדחייה, וככל שאנחנו עובדים על הדחייה הזאת, ככל שאנחנו מנסים להתגבר מעליה, לחסות אותה, להתעלות מעליה, זה מה שנותן את הכוח להמשיך כל הזמן. כל הדרך הזאת היא נגד הדחייה, לעבוד נגד הדחייה הזאת.
אם אנחנו דוחים את ה...
אם אני לא שם את המסך הזה, כאילו שמנטרל לי את הרצון לקבל שלי, אז אוטומטית זה כל החושים שלי נמצאים בתוך הדבר הזה, שאני לא יכול להתחבר למשהו עליון. אז אני חייב, לא יודע, להגן על הרצון הזה שהוא לא... שהוא לא יהיה מרכז היקום שלי, כאילו, שאז אני שם את ה... ואז אני דוחה, ואז אני מרגיש על ה... לא יודע, על המסך הזה, על הדחייה הזאת, דווקא את ה... את מה שבא מבחוץ, ולא מה שנכנס לי בפנים ומתחיל לעורר לי את כל החושים, ואז אתה בתוך החושים האלה כמו נעלם, כאילו. אנחנו רוצים להרגיש מה שמחוץ לנו, שזה את הבורא שהוא נמצא בחברים.
יכול להיות שמהרגשת התחייה שיש לי לחברים, שכל הזמן זה עולה ויורד אבל קיים, אז מתוך זה אני משתחרר מהתכונת הקבלה, כמו ששמו שאמר מקודם, ואני באמת יכול לשנות את הכוונה שלי, מלעשות את אותה פעולה, להתחבר עם החברים, אבל באמת בשביל הבורא, כי זה משמח אותו.
אני דוחה את החשיבות של עצמי, דוחה כל מחשבה של קבלה לעצמי, ואז מתחבר למשהו הרבה יותר גבוה, שזה כלי של השתוקקות לדבקות עם הבורא, שהכלי הזה כל כולו הוא החשיבות של הקשר עם הבורא, וזה הופך להיות, זה בעצם כלי הקבלה, זאת אומרת, זה הכלי דה חסדים. רק שם יכול להתלבש הקשר עם הבורא, הקשר האמיתי.
וזה שאנחנו דוחים את הקבלה, אז הגוף מתחיל להתנגד. כלומר, הרצון לקבל מתחיל להתנגד. ורואים שאי אפשר לעשות את זה, אי אפשר להחזיק את הדחייה הזאת. ובגלל שהבורא מפציר ורוצה בכל זאת, אז אנחנו מעלים בקשה אליו, אנחנו אומרים לו, אנחנו מבקשים ממנו שייתן לנו את הכלי הנכון שבו יתגלה, שבו הוא יכול להתגלות. כלומר, כמה שאנחנו מתנגדים ללקבל, אנחנו פונים אליו עם הפנייה הנכונה, וזה הופך להיות הכלי הנכון.
אז בעצם החשבון שלנו צריך להיות אף פעם לא עם התענוג, אלא עם נותן התענוג. מה המחשבה, מה התכונה, מה נמצא שם בנותן ה...
מה מועיל לנו יותר? תחייה או תפילה? או מה בכלל עובד משניהם? תחייה או תפילה?
תפילה לתחייה.
נכון, אנחנו אמרנו גם קודם שאין לנו את הכוח, אין לנו את הכוח לדחות. אנחנו יכולים לקבל את הכוח על ידי תפילה, על ידי בקשה.
במשפט בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. זאת אומרת,
כן, אין לי, זה לא התחבר לשאלה הזאת, לא יודע מה הקשר. אני רק נתפסתי דווקא לזה שאנחנו צריכים לעשות נחת רוח לבורא בחיבור שלנו. משם אני תמיד מתחיל שבשביל מה אנחנו עושים את החיבור, כי בעולם הזה הוא לא... אין לי סיבה, אין לי שום סיבה להתחבר עם אף אחד, כאילו. אלא רק בגלל שאנחנו מחפשים את העליון, אז אנחנו צריכים להתחבר. ויש לנו נקודה אחת בפנים שמתחברת, מעל כל הרצונות, מעל כל הטבע, מעל 100% כמעט של הטבע שלנו. ואנחנו עכשיו כאן נמצאים בשביל לברר את דווקא את הנקודה העדינה הזאת. אז משם, נמשיך.
לא יודע בדיוק מה יותר חשוב, אבל יש רצף של תהליכים שאנחנו עוברים שכוללים את שניהם. זאת אומרת, הבורא נותן לנו תענוג בצורה נגיד של חברים, ואני דוחה אותם. אני לא יודע אם זו פעולה שאני עושה מתוך עצמי שאני דוחה אותם, או שזו פעולה טבעית שקורית לי שאני נדחה מהם כביכול. שאני לא רוצה אותם לידי, שזה משהו אינסטינקטיבי, אבל עובדה בשטח. ומתוך זה אני יכול להגיע לשלב הבא, שהוא תפילה. שגם זה נראה לי דבר אינסטינקטיבי. זה לא משהו שפועל ממני, אלא מתוך הסביבה הזאת שאנחנו יצרנו בינינו. זה כאילו תוצאה.
כן, הדחייה, כמו כמה פעולות, זה דברים שהאדם, החברה מחויבים לעשות, כל מה שבכוחו לעשות. אבל בסופו של דבר, מגיעים לחיסרון שאין כוח, ורק האור העליון, רק הבורא יכול לעשות את זה, ולכן מגיעה התפילה.
כי גם הדחייה, דחייה של האור מהרצון לקבל, יכולה בסופו של דבר גם כן להפוך לקבלה. אנחנו צריכים להתפלל תמיד שגדלות המלך תגדל בינינו, ושתמיד נחשיב אותו יותר ויותר, כדי שיהיה לנו כוח להתגבר עוד יותר על הכלי קבלה שגדל.
שאמרתי מקודם, תפילה לדחייה זה לא משהו שקורה ככה בצ'יק, זה אדם צריך לעבור הרבה סיבובים, עד שהוא בכלל מגיע למצב שהוא נזכר, או מתוך איזשהו חוסר עונים מגיע להבנה שהוא צריך לקבל מהבורא כוח לעשות כל פעולה, כל דבר בעצם. אז גם לעשות
פעולה. למה תפילה לחשיבות היא מועילה יותר מתפילה לתחייה? למה תפילה לחשיבות מועילה יותר מתפילה לתחייה? אני בכוונה לא למפרש חשיבות על מה, תחייה על מה. אתם תוסיפו.
נראה לי שבעצם כדי בכלל להגיע לרצון לדחייה אתה צריך חשיבות. אחרת, אמרנו, חשיבות זה השורש, זה הבסיס להכל. כי אם אין לך את החשיבות הזאת, אז אנחנו לא נעשה שום דבר. לא תהיה... לא נרגיש את הדחייה הזאת בכלל, לא נחיה אותה בכלל, לא נרצה אותה בכלל. אז לכל אנחנו צריכים חשיבות, דבר ראשון, שתפעיל אותנו.
כן, זה נראה לי כמו, קודם כל לעורר את המטרה, לברר מה המטרה, אז אתה מבקש חשיבות כלפי זה שיהיה לך כוח לקום, לעשות, ואז כשאתה רואה שיש את הכובד של הרצון לקבל שלא נותן לך, אז אתה יכול לבקש... את הביטול שהוא בעצם מקדים לכל פעולה רוחנית, שאחרת אתה לא יכול גם וגם, כן. אבל קודם לעורר את הנקודה שהיה ניצוץ בעיניים, בלב, פתאום אתה תרגיש בעולם אחר.
והניצוץ הזה בעיניים ובלב יכול להיווצר עם מאמץ משותף של כולנו. כל פעם לקלף עוד קליפה מתוך הלב, עוד פעם לחשוב על החברים שהלבבות שלהם יפתחו, שיתחברו ביחד. כל פעם להתפקס על זה בחזרה, כי כל תשובה שלנו אחרת, שלא תבוא מהנקודת הקשר והחיבור בינינו, היא תבוא מהרצון לקבל.
מה יש לי לדחות? יש לי חשיבות שווה לכל הדברים, אין לי מה לדחות. ברגע שהחשיבות עולה, פתאום יש הכרת הרע לגבי דבר שמקודם לא דחיתי. זאת אומרת, החשיבות זה הדבר היחיד החשוב. מתוך זה מתפתחת הכרת הרע, מתפתח רצון לדחות כבר דברים, אבל החשיבות זה המפתח להתקדמות.
כי את הכלי הבורא כבר נתן, ואם אנחנו מתפללים על דחייה מהכלי, אז אנחנו כאילו לא מצדיקים אותו באיזשהו מובן. וכשאנחנו מתפללים על חשיבות, אז אנחנו רוצים שזה יקרה בחברה. שהחשיבות שתבוא מהחברה, שהבורא ייתן לחברה את החשיבות הזאת, וזה הדבר היחיד שתכלס יש לנו יכולת לשנות. איך בחברה שלנו יש חשיבות לגדלות הבורא, לתכונת ההשפעה, וכל השאר בכלל לא תלוי בנו, זה הוא כבר נתן את זה.
איך תפילה לחשיבות כוללת בקשה להסתרה וכו'. כוללת כל היתר המרכיבים הנחוצים לנושא של הכלי הרוחני. מה אני כולל בתפילה על חשיבות? איזה פריטים, מרכיבים, ההכרחיים? בבקשה.
איזה פרטים היא כוללת בתוכה החשיבות, התפילה לחשיבות? לא יודע, בואו נתחיל, ניצור ביחד פה איזושהי תשובה. זו התשובה הנכונה. אז בעצם חשיבות להיות חלק מתוך חברה, אולי.
כן, זה נראה לי התוצאה של כל הפעולה הזאת היא תהיה שאתה מבין שאתה צריך עכשיו להתחבר בתוך חברה ולגלות שם את ה... ליצור שם את הכלי. אבל בפנים יש את המרכיב של ה... שאתה מבין שלאט לאט נמצא בהסתרה קודם כל, ואז מעלים לך חשיבות, אז אתה כאילו מאחורי המסך מישהו מדבר איתך, אתה מתחיל לשמוע איזה קול, ואז אתה מבין שאתה נמצא באיזה סרט שאפשר לצאת ממנו, ושכולם צועקים לך, בוא תצא, כאילו אתה פה רק זה פרוסדור, כמו זה שנמצא בצנון. אז חשיבות הבורא מתעוררת.
התפילה לחשיבות כוללת בקשה להסתרה, כי זה בהכרח חייב להיות ככה, כדי לא ליפול לרצון לקבל. כדי באמת להגיע למצב שבו רוצים להידבק בתכונת ההשפעה. באמת, מה שאנחנו אומרים, נגיד, לעשות נחת רוח לבורא, שזה כבר הרבה מעל, אבל הנקודה הזאת של לצאת מתוך עצמי, מתוך האינטרס העצמי, מתוך זה שאני אקבל תענוג, ולצאת החוצה, אז אני חייב, ההסתרה הזאת היא ההצלה שלי.
כן, כי בכל, גם בשלבים המתקדמים ביותר, זה מדהים, החשיבות צריכה להוביל את האדם כמו איזה מגדלור. יש שלבים שעכשיו הכל נסתר, מגולה רק הרצון לקבל עצמי, תועלת עצמי. אז צריך לקבל, לבקש חשיבות שנהיה מעל זה. אחרי זה פתאום הכל מגולה. אז צריך לבקש חשיבות דווקא ש... מעל הגילוי, דווקא הקשר עם העליון, הוא יהיה החשוב ביותר, ולא המתנה.
בחשיבות קטנה, אז אנחנו כאילו מרגישים שיש לנו כוח לעשות דברים אחרים, כי הבורא קטן בעינינו, הוא לא יכול לעשות את הכל. ככל שאנחנו מגדילים את החשיבות, אנחנו יותר ויותר נוגעים בנקודה הזאת שאין עוד מלבדו, והתפילה שלנו על חשיבות היא להכיר בגדלות שלו, להכיר שהוא מנהל את הכל, ואנחנו רק צריכים לשנות את היחס הזה בחברה להכרה הזאת. ברגע שאנחנו נוגעים ממש בנקודה הזאת שאין עוד מלבדו והוא מנהל את הכל, אז כל השאר כבר ניתן ממנו. אנחנו רק צריכים להגדיל את זה, ליצור את ההשתוקקות למצב הזה, וכל השאר כבר נמצא בתוך, מקופל בתוך התפילה הזאת.
אם בעצם זאת התפילה שכוללת בתוכה את הכל, אז בוא אנחנו בכל הסירייה נרשום משפט המוסכם על כל הסירייה במה שאנחנו מבטאים את הפנייה שלנו לבורא. אני חושב שיש עיפרון ונייר בכל מקום. בבקשה. בוא אנחנו איכשהו נרכז את זה, נסדר את כל הנטייה שלנו הפנימית, של כל אחד, לנטייה הכוללת בכל הסירייה. בבקשה. אז משפט אחד שמבטא את הנטייה שלנו. קדימה. משפט הכתוב. קדימה, קדימה, לכתוב, כן, הפתקים למסור לי, אני אמסור אותם מעלה, יותר למעלה. בסדר? נו, נו.
תפילה לחשיבות, זה מה שאנחנו מחפשים. שתהיה לנו, שנגיע לחשיבות, אני לא יודע איך זה, איך לזה, אבל שיהיה לנו את הרצון המשותף למטרה משותפת.
כן, זה צריכה להיות תפילה אחרי שאנחנו התחברנו, ש תפילה תן להם חשיבות, כאילו, להם, אבל מתוך החיבור, התפילה היא מתוך איזושהי הרגשה של חיבור, אני לא יכול לבקש את זה לבד, זה יהיה לא זה. אז
להמשיך את רוח הדברים, אז לתת שהתפילה שלנו תהיה שאנחנו כחברה נצליח כל הזמן לתת שבח לתכונת ההשפעה לבורא, ומתוך זה תיוולד בנו החשיבות. אז כל הזמן להגיד הבורא גדול ולתת דוגמאות כמה תכונת ההשפעה זה דבר חזק, ותראו איך זה פה, איך זה שם. כאילו התפילה שלי שבאמת נצליח להחזיק את זה בינינו כדי שתתגלה החשיבות.
So, אם להמשיך את הניסוח, אז אולי התפילה היא תן לכל החברים כוח להחזיק בגדלות שלך, בחשיבות שלך.
כי על ידי החשיבות הזאת נוכל להגיע לדבקות איתך.
גם חשבתי כמו משה, ש לבקש עבור החברים שהעליון ייתן חיסרון הנכון לחשיבות מהי בכלל. וזה אני רוצה שיהיה בכל חבר וחבר, שיהיה לי את הכוח לבקש מהעליון שייתן חיסרון לחשיבות לחברים. וזה מה שאני רוצה, ולא כלום חוץ מזה.
תרגיש. אולי ברוח החג, תן לנו כוח לבנות סוכה משותפת.
שזה תן לחברים חשיבות חשיבות להשפעה, כאילו שאני אמר גם חיסרון כאילו חיסרון, שזה הרצון אני מפרש אותו עכשיו, שזה אנחנו חיים בתוך הרצון, אז שיהיה הרצון הנכון, כאילו אז תן להם חשיבות לרצון להשפיע.
אז אז התפילה צריכה להיות, אולי להיות, אם זה תן לחברים חשיבות לרצון להשפיע, אז תן לחברים את המאור המחזיר למוטב, שיצרוב בהם חשיבות של ללא פסיק.
ונראה לי שניסחנו איזושהי תפילה, רק נראה לי עכשיו הבקשה זה שאיכשהו להדביק את כל התפילות שלנו לתפילה חיסרון אחד, לתפילת רבים אחת, שבעצם זה יעלה חיסרון אחד ולא חסרונות שונים לאותה גדלות המלך.
שנקים את סוכת דוד הנופלת.
שכל ה...
לא לרשום לי משפטים מהתפילות, מהתהילים, שמה ישראל, כל מיני כאלה, זה ברור, כן? אל לא להיות חכמים. כבר היו חכמים לפניכם. אלה ממש מה שהעשירייה חושבת ומסכימה. קדימה.
טוב, אז אני קורא מה שבינתיים... בינתיים מה שחיברנו, תן לחברים כוח להחזיק בגדלות ובחשיבות שלך, כדי שבחשיבות הזאת נוכל להיות בדבקות איתך. מה אני רוצה להוסיף? אני רוצה להוסיף שכל המילים האלה שאנחנו משתמשים בהם, אין מה להוסיף. זהו.
דקה אחת נשאר, בבקשה. שערים נסגרים, בבקשה. מהר. נו.
תן לחברים. כוח להחזיק.
לכתוב פתק ולמסור לי. זהו, מכל השירייה. לכתוב שם גם כן מאיזה השירייה. נו, פחות או יותר, כמה שמות.
לא, אבירי השולחן העגול.
קדימה. תמסור להם, שימו את שימו על השולחן הזה, כן, שימו אותו על השולחן, כאן, כל הפתקים. מהר מאוד, חברים, אנחנו עוברים לחלק הבא. אז להעביר בשקט גם בזמן השיעור, פתקים לשולחן הזה. בסדר? ואנחנו עוברים לספר הזוהר.
נעבור לחלק הבא של השיעור בספר הזוהר.